כמו הנביאים הקנאים לשם וקינא לפועל.
ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן נירית גרין. היום הייתי רוצה לספר על נכדו של אליעזר בן יהודה. לקח לו שנים ארוכות להשלים עם שמו המחייב. אליעזר בן יהודה, הנכד של אליעזר בן יהודה, שאנחנו מכירים אותו מתוך ההיסטוריה של השפה העברית, הנכד של אותו אליעזר בן יהודה, לוקח לו הרבה שנים להשלים עם שמו המחייב, אבל רק עכשיו, רגע לפני שהוא מגיע לגיל 80, הוא עושה סדר במורשת המשפחתית. כך בספר חדש, כל אהבותיו של אליעזר בן יהודה. הוא מספר איך קרה שסבו המיתולוגי התחתן עם שתי אחיות. מדוע אשכנזי כמותו העדיף שנדבר דווקא בחטא ובעין? ומהן המילים הראשונות שאמר לו בנו בכורו איתמר בן אבי, הילד הראשון שגדל רק על העברית? במציאות מתברר לא תמיד היה כה מבדח היהודי ההוא שבדע מילים ממורו הקודח. כשנולד בנו בכורו בן ציון בן יהודה, המוכר הרבה יותר בשמו הסילבריטאי איתמר בן אבי, אליעזר בן יהודה ואשתו דבורה דיברו איתו בבית רק עברית. דבורה אמרה לו ברוסית, אני לא מבינה עברית, מספר הנכד אליעזר בן יהודה, הקרוי על שם סבו המיתולוגי. על ילדותו של הדוד המפורסם שלו, הוא ענה לה, אז תשתקי. ככה אמרו, אז תשתקי. הוא אמר שאם יש מילה שהיא רוצה לומר ולא יודעת, שתציג בפנטומימה והוא יגיד לה איך אומרים אותה בעברית. הגזים לגמרי, היום היא בטח הייתה עוזבת אותו. אולי היא הקריבה הרבה יותר כדי להיות איתו. אחרי שהילד נולד דברים החמירו. הרבה אנשים אמרו לבן יהודה שאי אפשר לגדל ילד בשפה העברית. מאוחר יותר גם הוא הבין שאולי דרש יותר מדי. הרי אי אפשר ללמוד לדבר בוואקום. ויתמר בן אבי נולד במקום שבו אף אחד חוץ מאביו לא מדבר את השפה הזאת. הוא התחיל לדבר רק בגיל 4. ודבורה חשבה שהאיחור נובע מכך שהוא לא שמע שום שפה בעצם. מה היו המילים הראשונות שלו? גם זה סיפור. דבורה הייתה רוב הזמן רק עם הילד. החברות שלה לא דיברו עברית, אז לא היה אפשר להזמין אותן הביתה. יום אחד הילד בכה והתחילה לשיר לו שיר ברוסית שאימא הייתה שרה לה. אליעזר נכנס הביתה וצעק, דבורה, מה את עושה? הרעשת עבודה של שנים. הם התחילו לריב ואז הילד אמר, אבא די. ואלה היו המילים הראשונות שלו. אליעזר בן יהודה, שחגג 80 בראש השנה הזה, לא זכה להכיר את סבא שלו, שנפטר הרבה לפני שהוא נולד. אבל הוא הכיר מקרוב את סבתא חמדה, אשתו השנייה של בן יהודה, וממשיכה בדרכו. הנכד גדל על המיתוס, סבל ממנו שנים רבות עד שלמד לחבק אותו, ולאורך הזמן הזה צבר עוד ועוד סיפורים מבית סבא. אנשים שאלו אותו כל הזמן למה קוראים לו בן יהודה, ואם הרחוב הוא על שמי, אומר בן יהודה שקורא לסבא שלו בן יהודה. ובאופן כללי סיכוי הבלבול במיפוי המשפחה גבוהים ביותר. לפני 15 שנים אמרתי לעצמי, הוא מספר, תכתוב משהו שיסביר לאנשים שחיים היום על שם מי הרחוב. כתבתי ושכחתי מזה מלגמרי. עברו שנים ויום אחד אני הולך ברחוב בן יהודה בירושלים ועל השלט כתוב רק בן יהודה, בלי אליעזר. שני בחורים שהלכו מאחוריי תהו לגבי שם הרחוב. אחד אמר לי שהוא לא יודע על שם מי זה, והשני אמר, זו הגברת שמדברת ברדיו. כן, נתיבה, אני מכיר אותה. אז הבנתי שרק בתל אביב כתוב השם המלא של הרחוב ושחובה לפרסם את הסיפור. כך הוא מספר. לפני 8 שנים פרש בן יהודה מתפקידו כרב של הקהילה היהודית באזור ג'קנסוויל שבפלורידה. לקח את הרשימות שערך במשך השנים וישב לכתוב. התוצאה היא כל אהבותיו של אליעזר בן יהודה, בהוצאת ידיעות ספרים. ביוגרפיה סובייקטיבית קולחת שמשלבת דמיון ומציאות ומציגה את מחיי השפה העברית כאידיאולוג עקשן שעשה צרבת לממסד היהודי בארץ ישראל של סוף המאה ה-19 ותחילת ה-20. אדם בודד ואמיץ, חולני פיזית ובלתי שביר נפשית, שהיחידים שהבינו אותו היו שתי נשותיו, שגם היו אחיות. כי אם אופרה צבון עברית, ראשונה אז עד הסוף. הדיאלוגים כמובן מומצאים, אומר בן יהודה, אבל שמעתי סיפורים מאבא ואת חמדה, סבתא שלו ואשתו השנייה של סבא, הכיר היטב. הוא גר בתלפיות הרבה שנים ליד הבית שבן יהודה בנה ומת לפני שהספיק לגור בו. היא התגוררה שם עד שנפטרה ב-1951. הוא היה בבית, עזר לה והקשיב לה. בשנים האחרונות לחייה היא סיפרה לו הרבה סיפורים. דבר אחד ברור מהספר, אבא שלו, סביב, לא היה איש קל. בכלל לא קל, הוא אומר. הוא למעשה היה בודד מאוד. כולם אז השתחו לקבוצות מפלגות וזהויות. לאליעזר בן יהודה היו רק אהבתו לשתי נשים, אהבתו לעברית, לארץ ישראל וירושלים. אבל גם היה בו צד הרך. כשאימו באה לארץ הוא אסר עליה לדבר עם הילדים כי היא ידעה רק יידיש. הילדים קראו לה הסבתא האילמת. אבל מדי ערב הוא היה הולך אליה לחדר ויושב ומדבר איתה יידיש כשאף אחד לא שומע.
והעברית אשר חיכתה על פעמים היא תמתין לך עד בו
בחיי השפה נולד ב-1858 במחוז וילנה בשם אליעזר יצחק פרלמן. בגיל 5 התייתם מאביו, יהודה לייב. הוא לא הבין את גודל ההפסד, אומר בן יהודה על ספו. ילד בן 5 לא יכול להעריך מה זה לאבד אבא, אבל ברור שזה גרם לו להתבגר מהר וגם הקשיח אותו. הבעיות הפיזיות שלו החלו כבר כשהיה זעתות. הוא נפצע באצבע יד ימין וזו הזדהמה עד שלא הייתה ברירה אלא לקטוע אותה. בן יהודה לא זכר כלום מהניתוח שנערך בתנאים לא תנאים באיזה פונדק בעיירה. אומר הנכד, הוא כעס על אמו תקופה ארוכה על שקטעה לו את האצבע. לקח לו הרבה זמן להבין שהיא הצילה את חייו. אמא ציפורה, שלא ידעה קרוא וכתוב, שלחה את הילד ללמוד בחדר ולאחר מכן בישיבה. שם נתקל בספר דקדוק עברי והתאהב. הוא התחבר מהר לתנועת ההשכלה והפך כמעט בן בית אצל שלמה נפתלי יונס, יהודי עשיר שהיה גם דתי וגם פרוגרסיבי. שם פגש הנער את ביתו של יונס, דבורה, שהייתה מבוגרת ממנו בשלוש שנים. דבורה הייתה המורה הראשונה שלו מחוץ לישיבה, אומר בן יהודה. היא לימדה אותו שפות, והקשר ביניהם היה מיידי. עוד דבר מיידי היה הרצתה של חמדה, האחות הקטנה של דבורה, את הנער הקריזמטי. הוא היה בן 16 וחמדה הייתה בת 3, מספר בן יהודה הנכד. וכשאליעזר ודבורה היו יחד בחדר, המבוגרים היו מאשרים איתם את חמדה הקטנה כדי להבטיח שהם לא יעשו סקס. חמדה סיפרה לו שלשניהם היה שיער אדמדם, וכשישבו ליד החלום ביום שמש זה נראה כאילו יש מעליהם הילה. היא העריצה אותם, הם היו בעיני הנסיך ונסיכה מהגדות. כשאליעזר נסע לפריז ללמוד רפואה, חמדה כבר הייתה בת 6, ואמרה לדבורה, הוא לא חוזר כי הוא מחכה שיהיה בגיל שבו הוא יוכל לחזר אחריי ולא אחריי. היא הייתה מאוהבת בו מגיל 0. בפריז חלה בן יהודה בשחפת והבין שרופא הוא כבר לא יהיה. הרופאים נתנו לו מקסימום שנה לחיות ואמרו לו שישכח מחתונה. מספר נכדו, הם אמרו לו, אתה אדם עני, אין לך כסף לארוחות טובות או למגורים בבית שבו חום ותאורה. שחפת זו מחלה שאוכלת את הגוף. אם יש לך אהורה, תשכח ממנה. אין לזה עתיד, אתה רק תדביק אותה והיא תמות מזה. הוא התעלם מהזרות, והוא וגם דבורה שניהם התעלמו. הברון רוטשילד מימן לו נסיעה לאלג'יר החמה, ושם הוא העביר את החורף של 1881. אחר כך חזר לפריז והציע לדבורה נשואים. והם עלו ביחד לארץ. שלושה מחמשת הילדים שלהם מתו ממחלות שונות, אבל לא שחפת. הילדה היחידה שחלתה בשחפת הייתה עדה, שנולדה מנשואיו השניים לחמדה. אחרי 50-60 שנה היא מתה. הנסיעה לאלג'יר לא רק היטיבה את מצבו הבריאותי, אלא גם פתחה לבן יהודה את כל הצ'קרות של השפה העברית. הוא פגש שם יהודים שנראו והתנהגו ועיקר דיברו אחרת לגמרי ממה שהוא היה רגיל לראות באירופה. מסביר הנכד, הוא הניח תפילין בבוקר ונשא תפילה יחד איתם, אבל המילים שהם אמרו לא נשמעו כמו המילים שהוא אמר. הוא הקשיב ליהודים מקומיים והבין שזו ההתאמה המזרח תיכונית האמיתית. הוא התנסה מעליהם רק כי הוא היה אשכנזי משכיל להפך, הוא ביקש ללמוד מהם. הוא שמע אותם מדברים בעין וחט, והגיע למסקנה שהם אלה שמדברים נכון, ואנחנו האשכנזים הם אלה ששינו את השפה. אם המטען הזה הגיע בן יהודה לירושלים, כשהוא בן 23, בוער מאידיאולוגיה, הוא ודבורה שכרו דירה קטנה ודלה, וליעזר יצא למלחמת הקודש הפרטית שלו, חידוש השפה העברית. הוא לא היה אדם שחיפש מילים, אומר הנכד. הוא הגיע לזה דרך הכלכלה. הוא הבין שהעם צריך שפה, וכל מה שקרה מאז עד היום הוכיח שהוא צדק. לדוגמה, אחת הסיבות לתוצאות הטרגיות של קרבות לטרון במלחמת העצמאות הייתה העובדה שחלק גדול מהחיילים פשוט לא דיברו את אותה שפה. דיברו יידיש, רוסית, פולנית, איטלקית, ואילו המפקדים דיברו עברית. אף אחד לא הבין את השני, והיה פיאסקו נוראי. בן יהודה אמר שבלי השפה לא יהיה עם ולא תהיה ארץ. בן יהודה לא המציא אף מילה. הוא פשוט יצר מילה חדשה מתוך מה שכבר היה קיים. למשל המילה עיתון, הרי יש עת לכל דבר. ואם מספרים על משהו שקרה בעת האחרונה, אז זה עיתון. או במקום להגיד ספר מילים, נגיד מילון. היה לו דמיון יוצא דופן. הממסד הוותיק בירושלים לא התלהב מהבחורצ'יק שהגיע בדיוק מאותם מקומות שהם הגיעו, אבל היו לו תפיסות אחרות לגמרי, ושרצה לשנות לחלוטין לא רק את הדרך שבה הם מדברים, אלא את התרבות כולה. המאמרים שלו בעיתון חבצלת היו מטריסים ובוטים, ולא היה בו שום פחד מקובעי העניינים של אותם ימים. מההתחלה הוא הראה פנים שונות מאלה של יהודי אירופה, מספר בן יהודה. הייתה המון עוינות כלפיו מצד הממסד האשכנזי. הוא היה אחד משלהם שלא התנהג ככה. הבכירים ביותר מראשי הציונות, ביאליק ואחד העם ועגנון ומנדלי מוכר ספרים לא אהבו אותו. היישוב בירושלים תחת השלטון הטורקי היה מאוד מפולג. היה הבדל עצום בין ותיקים לחדשים, בין עשירים לעניים, בין אשכנזים לספרדים. אליעזר התחבר עם הדור הצעיר הספרדי. הוא היה קול, הוא היה שונה, והוא היה בצד האידיאולוגי הלאומני שלהם. התינה כלפי יהודה הביאה להחרמות של כתביו, להתנכלויות מילוליות, לפיתוריה של דבורה מבית הספר שבו לימדה, ואפילו למעצרו בידי השלטונות האוטומנים. ב-1893 פרסם מאמר בעיתונו הצבי, ובו איים לחשוף את שמותיהם של בכירים בקהילה, השולחים את ילדיהם ללמוד אנגלית במקום עברית. עד היום לא ברור אם ההנהגה היהודית היא שגרמה לכך שייעצר, אבל כך או אחרת הוא עמד לדין והורשע באשמת הסתה למרד. עונשו בוטל בעבור כמה חודשים, והצבי נאסר לפרסום במשך 14 חודשים. כל הדברים האלה קרו לו במקביל למות דבורה, שכפי שהזהירו אותו הרופאים הרבה שנים קודם, נדבקה בשחפת ונפטרה. אפילו סביב ההלוויה שלה היה מאבק גדול, כאשר חברה קדישה רצתה לגבור אותה מחוץ לגדר. בסוף נקברה בחלקה הצדדית בהר הזיתים, רחוק מהמתחם שבו גבורים היום אליעזר בן יהודה ואיתמר בן אבי. להלוויה שלה לא הגיע אף אחד מחוץ מבני המשפחה. קצת לפני מותה שלחה דבורה מכתב לאחותה חמדה וביקשה ממנה לבוא לארץ ושתתחתן עם אליעזר. אם זה לא היה סיפור אמיתי, אף אחד לא היה מאמין, מודה בן יהודה. אבל זה בדיוק מה שקרה. דבורה הייתה אהבת חייו, וחמדה באה כעזר כנגדו. האהבה שלו עם דבורה הייתה מאוד סוערת, והיא הלכה אחריו בלי לחשוב פעמיים, בלי לדאוג, וסבלה לא מעט מהדיבוק שאחז בו עד שמתה בגיל 36. האהבה עם חמדה הייתה אחרת. אבל עדיין עמוקה ומהרבה בחינות יותר בונה. חמדה כבר באה בשלב שבו הכל היה ברור, והיא ידעה שהיא מגיעה להיות שותפה של איש לא פשוט. יש כל מיני צורות של זוגיות. הוא חושב שחמדה הבינה שהיא באה למקום מאוד פרימיטיבי באותה תקופה ושהיא תחיה בשבילו. בן יהודה גם למד לפחות לקח אחד גדול מאוד מהקשר עם דבורה. והוא הלקח, הוא לא נשק את חמדה בשפתיים כדי לא להדביק אותה. היא חיה יותר מ-30 שנה אחרי מותו והקדישה אותן לטיפוח המורשת והוצאת המילון. היא למעשה ההצלחה הגדולה שלו. זה מילון שלקח 50 שנה עד שיצא לאור והיא הצילה אותו. אליעזר ואליה עזרה. לפני מותו עוד הספיק בן יהודה לראות את ניצחונו במלחמה הגדולה על העברית. וב-1919 שכנע את הרבט סמואל, הנציב העליון הבריטי, להכריז עליה כעל אחת משלוש השפות הרשמיות של המנדט. 3 שנים אחר כך השיגה אותו סוף סוף השחפת. הוא נפטר בגיל 64, עדיין סנוע על ידי הממסד, אבל כבר בדרך להיות אגדה. הנכד אליעזר הוא בנו של אהוד, אחד מששת ילדיהם של בן יהודה וחמדה. כשאשתו של אהוד, דורה, עמדה ללדת, התקשר הבעל הנרגש לאחד העיתונים ובישר כי הנכד של בן יהודה עומד להיוולד ויקרא אליעזר. הבעיה היחידה הייתה שכאשר אמא ילדה התברר שזו בת, צוחק היום בן יהודה. למחרת היה כתוב בעיתון שנולד נכד. אבא צלצל שוב ואמר ומספר, עשיתם טעות. אמרתי לכם שנולדה ילדה והיא תיקרא אליעזרה בן יהודה. ואכן, אחותו הגדולה של אליעזר נקראת אליעזרה. 2 מאוחר יותר שוב היו לאמו צירי לידה ומספר. הפעם אבא כבר חיכה ללידה עצמה, אבל לא היה לו ספק שקראו לו אליעזר. לפעמים הוא היה קורא להם ביחד אליעזרים. בבית ספר כשרצו לקנית אותו קראו לו אליעזרה. וכשרצו לגרום לו להרגיש קטן היו אומרים אליעזר בן יהודה הנכד. לא היה קל עם השם הזה. בהתחלה זה היה נטל גדול. הילדים לא אוהבים מישהו שבא עם ייחוס, והם הציקו לו. גם המורים התייחסו אליו אחרת. אם כל אחד לא ידע תשובה לשאלה, זה התקבל בהבנה, אבל בן יהודה היה חייב לדעת הכל. אביו אהוד היה אגרונום שהתמחה בגידול הדרים, ולימד במקווה ישראל לפני שמסלול חייו השתנה לגמרי. כשבן יהודה נפטר, חמדה רצתה להמשיך את עבודתו, אבל מהר מאוד הבינה שהיא צריכה עזרה. והיא ממש לא חיפשה בעל. אז היא קראה לבן שלה ואמרה, התפקיד שלך הוא לסיים את עבודת אביך. אהוד בן יהודה אכן השלים את המילון הגדול שכתב אביו, וערך את מילון הכיס העברי האנגלי. גם אליעזר וגם אליעזרה עזבו את ישראל בגיל צעיר והתיישבו בארצות הברית. אליעזרה יצאה בגיל 16 לטיול בעולם ונשארה לגור בניו יורק. ב-1989, במהלך ביקור בישראל, נפצעה קשה בפיגוע הקו 405 שדורדר לתהום בשער הגיא. את סיפור ההחלמה המייסר שלה תיארה בשנת 2003 בספר בין זריחות לשקיעות. אליעזר נמצא בארצות הברית מאמצע שנות ה-20 לחייו. כרב קונסרבטיבי הקדיש את חייו לחינוך והסברה ויש לו 5 ילדים, 9 נכדים ונין שנולד בנתניה בשנה זו. לכל אחד יש את החיים שלו, אומר בן יהודה הנכד. סבא היה צריך להיות בישראל כדי לעשות את מה שעשה. התפקיד שלו, הוא אומר, הוא להסביר את קיומנו בכל מקום שבו אנשים לא בטוחים למה אנחנו צריכים להיות בארץ ישראל ומה זה אומר בכלל להיות יהודי. הבית שלי הוא ירושלים, כך הוא אומר. פה זה רק מקום עבודה, אבל אני לא יכול לחזור הביתה בכל ערב. מה הוא היה אומר לסבא, אליעזר? הייתי מחבק אותו ואומר כך, אתה ראית את כל התמונה של העם היהודי, אחרים ראו חלקים, רק אתה ראית את כל התמונה, ובלעדיך כל זה לא היה קורה. ובמשפט זה אנו מסיימים את תוכניתנו, ולהתראות בתוכניתנו הבאה.
מילים מילים, מילים מילים, ובדה ממוחו הקודח. אמנם העברית 2000 נועה. azma hava neirena venamtsi et hayozma et hamaghetz et hamtsatsa et harihut bikze notsa bikhtav rahut katav kruvit katav glida katav et kol milon ben yehuda ve'od hosif milim livro venotsato hamehira lo nacha והשפה גדלה ולא הכירה את מראה דמותה את מראה דמותה בבוא השחר אליעזר בן יהודה יהודי מבדח מילים 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 הוא בדע ממוחו הקודח בן נולד לו וחזות האיש אמר זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר שם ינקות ועד כמילה מיום בואו בברית מילה ועד מותו קרותה לו ברית עם העברית ומלחמה לו את הלעז להחריץ איתמר אכן היה לגבר קומת תמר בפי צורה בסבר והלשון בפיו הייתה שפת עבר איתמר בן אבי שאביו היה נביא גבר כלבבי אליעזר בן יהודה יהודי מבדח